קראנו השבת את פרשת פנחס. וחז"ל אומרים פנחס זה אליהו. אני רוצה להביא לפניכם דברי בעל מאור עיניים. הוא היה אחד מגדולי החסידות, ממש מהראשונים, תלמידי המגיד. ספר נפלא, ספר מאור עיניים. הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא. הלשון שולח זה לשון הווה. הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא. כל הזמן הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא. לא כתוב אשלח, לשון עתיד. ביאור הדבר. אליהו הוא המבשר שלמות, מבשר גאולה. זה עניינו של אליהו. לבשר מקדים את הגאולה, הוא מבשר. הוא מקנה לשלימות. זה אליהו. מקנה לשלימות. לא יכול לסבול חטא אפילו קל. ויוצא שכל התעוררות של אדם לתיקון, יש בזה משהו מגילוי אליהו. כי זה עניינו של אליהו הנביא. לא, הוא לא יכול לסבול שום חטא קל כלשהו. אז כל התעוררות לתקן, יש בזה איזה בחינה של אליהו, שהוא מעורר. אחר כך, מתוך ההתעוררות, אדם מתקן את מה שהיה צריך לתקן, ונעשה תיקון, וזה בבחינה של גאולה מסוימת, גאולה של אותו הדבר, שמקודם הוא היה במצב כזה של קלקול, במצב של אי שלימות, ועכשיו המעשה הזה תוקן, אז הוא נגאל, המציאות הזאת נגאלה מהשיבושים שלה, זה בחינה של גאולה. נמצא שהתעוררות לעבודת השם, בתורה, בתפילה, כשמתעוררים, מתפללים מתוך כוונה, אז באותה שעה שאדם מכוון בתפילה, התפילה היא דיבור, ואדם מכוון בתוך הדיבור שיהיה משמעות, שיהיה תוכן, מכוון לעומק המשמעות של הדיבור הזה. אז באותה שעה מחברים המחשבה עם הדיבור, ויש בזה בחינה של גאולה. מה פירוש בחינה של גאולה? גאולת הדיבור משוממותו, מיפשותו, ומחיים אותו, בחיים פנימיים. לעתיד לבוא בעת הגאולה, כל החיים וכל המעשים יהיו מקושרים אל הקדושה, אל האמונה. ואותה שלימות עתידית מתגלה בעת שאדם עובד את השם בשלימות. זאת אומרת, גם כל הזמן בחיינו, כל הזמן אנחנו עושים פעולות שהן מקצת של גאולות, מקצת של תיקון, חלק מכל המהלך הגדול הזה, שזה עניינה של הגאולה. שגאולה עניינה תיקון שלם של הכל, בשלימות של כל ישראל, כל המעשים, וכל תיקון קטן הוא חלק מהתהליך הזה. ומקצת של התעוררות של אליהו, מקצת התעוררות השלמה של גאולה. הוא מביא את דברי הבעל שם טוב. שהבעל שם טוב אומר שצריך כל אדם מישראל להכין חלק קומת משיח של הבחינה שלו, השייך לבחינתו. כלומר, ביור הדבר, אדם הראשון הוא בעצם היה אדם כללי, שכלל את כל התוצאות הולדות שיהיו ממנו כל האנושות כולה לכל הדורות. הוא היה שלם, אבל נפל בחטאו, ואחר כך יש צורך לתיקון את החטא הזה. וכל אדם בעולם שהוא המשך מהאדם הראשון, הוא חלק מהשלימות הזאת, שעניינה להתגלות אחר כך במדרגתו של המשיח, שהוא צריך לתקן את העולם, להביא לתיקון העולם עד לפני החטא של האדם הראשון. וכל אחד הוא חלק מהכל. כל אחד תפקידו לקחת את הבחינה שלו מהאדם הראשון, הבחינה שלו של המשיח, ולעסוק בתיקון הבחינה שלו. זה, ועל ידי ש... ואיך אתה כמובן עושה את זה? בתיקון כל המעשים, ואם אדם מייחד את המחשבה והדיבור שבא על ידי תשוקה, שזה עניינו של אליהו, פנחס אליהו, שאליהו הוא קנאי והוא מוסר את נפשו, אז כל אחד יש לו התפקיד הזה. דרך הדברים האלה הם נאמרו אז בשעתו, לפני 200 שנה. עכשיו אנחנו מתקרבים עוד יותר ועוד יותר, ממש מרגישים פעמי משיח. אז כל אחד צריך לקחת את החלק שלו, חלק עניינו, המהות שלו, ולהפוך אותה למהות מושלמת, מתוקנת. דבר השני, דברי הזוהר על עניינה של התפילה. יש זוהר בפרשת בלק, ויש גם זוהר בפרשת פנחס, הדברים משלימים זה את זה, ואומר הזוהר, שלושה כתוב בהם תפילה. תפילה למשה איש האלוקים, אומר הזוהר, תפילה זו אין כמוה באדם אחר. מה שהתפלל משה איש האלוקים, מבחינת אדם רגיל, אין כמוה באדם אחר. תפילה לדוד, אתה אלוהי אוזנך, ענני, כי אני ואביון אני, וכו'. אין תפילה כמוה במלך אחר. מלך, דוד המלך מתפלל, אין דוגמה של שלימות של תפילה, תפילה של מלך, כמו שהתפלל דוד. כל אדם מתפלל לריבונו של עולם מהמקום שהוא נמצא. אז מלך הוא, יש לו הבחינה של מידת המלכות, של האופי המיוחד הזה של מלך, וכל המלכים שמתפללים, מלך שפלל תפילה שלמה, כמו דוד, אין. תפילה לדוד, אין תפילה כמוה במלך אחר. ועוד תפילה לעני, תפילה לעני כי יעטוף. ואומר הזוהר, שהתפילה לעני היא חשובה מכל התפילות. אין תפילה שמתקבלת כמו התפילה לעני. היא קודמת לתפילתו של משה, היא קודמת לתפילתו של דוד, היא קודמת לכל שאר התפילות שבעולם. ולמה? מפני שליבו שבור, שהוא מתפלל מעומק הלב, שכתוב קרוב השם לנשברי לב, ואני עושה תמיד קטטה, לשון הזוהר, הוא עושה קטטה, הוא כועס, או כביכול מתמרמר, נגיד יותר מילה, יותר מדויקת, מתמרמר למה מצבו כזה שהוא סובל, מתמרמר כלפי שמיה, עושה קטטה עם הקדוש ברוך הוא, ככה לשון הזוהר, והקדוש ברוך הוא מקשיב לדבריו, כיוון שמתפלל תפילתו, פותח כל חלונות הרקיע, וכל שאר התפילות שעולים למעלה, דוחה אותם, אותו המסכן שליבו שבור, שכתוב תפילה לעני כי יעטוף. מה זה המילה יעטוף? מבחינת עטופים ללבן, הוא מאחר את כל, את כל התפילות, הוא מאחר אותם, מכיוון שהוא, תפילתו מתקבלת קודם, היא דוחה את כל התפילות, והקדוש ברוך הוא מקשיב לתפילתו של העני. הקדוש ברוך הוא אומר, יאחרו כל התפילות, ותפילה זו תיכנס אליי, איני רוצה שבית דין ידון בינינו, בינינו לבין העני, כן? לפני ייכנסו התערומות שלו, ואני לבד אתייחד בעצמי באלה התרומות, כמו שכתוב, ולפני השם ישפוך שיחו. זאת אומרת, לפני השם ממש, ודאי. כולם אינם יודעים מה יעשה בתפילה של אני, שאין תשובה, שאין חשובה לפני הקדוש ברוך הוא, כמו תפילתו של אני, ששופך דמעות בתערומת. המילה תערומת היא קצת מפליאה אותי, בצער, בגמת נפש, מה זה תערומת על הקדוש ברוך הוא? קטטיים הוא עושה, הוא מתרעם, מתרעם, למה דינו ככה? אבל הזוהר כנראה מתכוון למילים שהוא אומר. אף על פי שהוא מתרעם, אבל התפילה יוצאת מעומק הלב, והוא בא לריבונו של עולם, ומבקש מהקדוש ברוך הוא, התפילה שיוצאת אמיתית, עמוקה מאוד מאוד, גם היא נעשית גם כאילו בהתמרמרות כלשהי, היא מתקבלת, היא אהובה. והקדוש ברוך הוא מקדים את התפילה הזאת לכל תפילות, לכל התפילות. משה התפלל תפילתו והתעכב כמה ימים באותה תפילה של תפילת העני, כך אומר הזוהר. ממשיך הזוהר ואומר, דוד ראה שכל החלונות וכל שערי השמיים כולם מוכנים להיפתח לעני. ואין בכל תפילות העולם שהקדוש ברוך הוא מקשיב כמו שהוא מקשיב לתפילת העני. וכיוון שראה זאת, עשה עצמו גם כן עני. אמר דוד המלך, תפילה לעני כי יהיה טוב ולפני השם ישפוך שיחו. לא, לא, הפסוק של דוד זה, תפילה לדוד, אתה אלוקי אוזנך, ענני כי אני, וכולי, כי אני ואביון אני. דוד אומר, אני ואביון אני. הוא ראה שתפילת האביון מתקבלת, אז הוא גם כן פנה לקדוש ברוך הוא כמו אני. אז אומר הזוהר, פשט לבוש מלכות וישב לארץ כמסכן ואמר תפילה שכתוב תפילה לדוד, אתה אלוקי אוזנך ענני כי אני ואביון אני. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה אביון? אתה הרי מלך ושולט על מלכים חזקים, ואתה עושה עצמך אני ואביון? מיד אומר הזוהר, מיד חזר באופן אחר, עזב את המילה אני ואביון, ואמר, שמרה נפשי כי חסיד אני. עם כל זה, הכל היה בדוד. הוא התפלל כחסיד, התפלל כאני ואביון. אומר הזוהר, אמר רבי לזר, זה הוא אמר לרבי אבא, טוב אמרת, ולכן אדם צריך בעת תפילתו להרגיש עצמו עני, כדי שתפילתו תיכנס בכלל תפילת העניים. דוד המלך עשה עצמו בארבע דרכים, שם עצמו בין המסכנים ובין החסידים ובין העבדים ובין המוסרים נפשם על קדושת השם. בין החסידים, כמו שכתוב, שומרה נפשי כחסיד אני. אומר הזוהר, מפני שאדם צריך שלא לעשות עצמו רשע. ואם תאמר, אם כן, שלא יפרט חטאיו לעולם, לא כן, אלא כאשר מפרט חטאיו, אז הוא חסיד. למה שבא לקבל תשובה? הוא מוציא עצמו ממצב רע, שהיה מתונף בו עד עכשיו, והקדוש ברוך הוא ממין עליון מקבל אותו, כי מינו של הקדוש ברוך הוא פשוטה לקבל אותו. ואל תאמר שהקדוש ברוך הוא לא מקבל תשובתו עד שיפרט את חטאיו מיום שבא לעולם. אלו שמחוסים ממנו שלא יוכל להידבק. אומר לא, אומר הזוהר, אדם לא צריך לפרט חטאים שהוא לא זוכר אותם, רק מה שהוא זוכר. לא צריך לפרש אלא מה שהוא זוכר, ואם שם רצונו בהם, כל האחרים נמשכים אחריהם. מאיפה אנחנו לומדים את הדבר הזה? שאדם לא מתחרט, לא מבקש סליחה, לא מתוודה על החטאים שהוא לא זוכר, רק את החטאים שעומדים לנגד עיניו. כמו בחמץ, שלמדנו, אין בודקים בחורי סדקים שלמעלה, ולא אלו שלמטה, אלא כיוון שבדק לפי מראה עיניו, מה שיכול לבדוק, הכל נמשך אחר זה, הוא מתבטל עמו. כך אומר הזוהר. זאת אומרת, אדם לא צריך לחטט, לחפש לו, אם הוא לא זוכר משהו, מה שנגד עיניו. הוא מביא ראיה נוספת. הכהן שמסתכל בנגעים, זה התפקיד של כהן, לראות אם יש נגע או אין נגע. כתוב לכל מראה עיני הכהן. כלומר, מה שהכהן רואה לנגד עיניו, אם יש בראשי איברים נגע, שאי אפשר לראות אותו, את כל הנגע בשלימות, אז הנגע הזה לא נחשב לנגע. או נגעים שהם במקומות המקפלים וכדומה, שאי אפשר לראות אותם, הם לא נחשבים נגעים. מה שרואים? אז אותו דבר, נגעים זה כמו חטאים, כן? אז כמו שנגעים, הם לא נחשבים לנגעים. גם אותו דבר חטאים, אותו דבר. הוא לא צריך לפרט מה שהוא זוכר. וכשאדם חוזר בתשובה על חטאיו שהוא זוכר, ומחרט עליו ומצטער, הוא חסיד. לכן דוד שם את עצמו בין החסידים. אז זה לשון מאוד מעניינת, שבעצם אפשר להיות לא חוטא וגם לא חסיד. מצב ביניים. אבל הלשון של הזוהר, מפני שאדם צריך שלא לעשות עצמו רשע. הוא צריך שלא לעשות עצמו רשע, אז הוא צריך להגיד שהוא חסיד. כי מי שלא חסיד, הוא כבר לא כל כך שלם. אז אדם אסור לעשות על עצמו דברים לא יפים, לא נכונים. כן, אין אדם משים עצמו רשע, אז אין אדם משים עצמו שאיננו חסיד. וזה יש לנו מקור בגמרא, ברשב"א, בדברי ברשב"א בכתובות. אני כבר הזכרתי את זה פעם. היה רגיל מורנו ורבינו הרב צבי יהודה להביא את זה, זה נמצא במאמרים שלו. אם אדם חתם באונס על שטר, הוא חתם באונס על שטר, איימו עליו שיהרגו אותו אם לא יחתום שקר. רבי מאיר אומר, אם הוא יגיד ככה, אם הוא יגיד שהשטר הזה לא נכון מכיוון שהוא חתם את זה באונס, הוא לא נאמן. למה? כי אין אדם משים עצמו רשע, אבל לאנוס. אבל זה לא מידה של חסידים, אפילו שזה הקרבת נפשות, לא מידה של חסידים לחתום שקר. אז אם הוא אומר שהוא לא חסיד, הוא לא נאמן. אין אדם נאמן להגיד על עצמו שהוא לא חסיד. הוא לא יכול להגיד, הייתי אנוס וחתמתי דבר, חתמתי על שקר. ככה זה מחלוקת. אבל כך הוא אומר. זאת אומרת, אין אדם נאמן להגיד על עצמו שאיננו חסיד. כי עניינו של אדם להיות חסיד. אז אם הוא אומר קצת פחות מזה, אז הוא עושה את עצמו קצת רשע. ואין אדם נאמן לעצמו להגיד שהוא רשע. אז דוד התפלל כחסיד, התפלל כעני, ודוד שם עצמו בין עבדים, שכתוב כעני עבדים ליד אדוניהם, כעני שפחה ליד עברתה, כעני עינינו אל אדוני אלוהינו. וכתוב, הושעה עבדך, אתה אלוקי. ושם עצמו בין המוסרים נפשם על קידוש השם. על פי הפסוק, כי אליך השם נפשי אשא. איפה הוא המסירות נפש? מה זה ההגדרה של מסירות נפש? אז אומר הזוהר, שגם בשעת התפילה, אמר רבי אלעזר, כל מי שסידר ארבע אלו לפני אדונו בחפץ לב כראוי, לא חוזר את תפילתו ריקם. בתחילה יעמוד כעבד לסדר שבחו של מקום, ולומר שבחיו לפני התפילה, כעבד. כלומר, בהתחלה אדם מתבטל לפני הקדוש ברוך הוא, ניגש לתפילה, כמו עבד, בטל לאדונו, אחר כך עבד המסדר תפילתו לפני אדונו. כך עשה דוד. ואחר כך הוא מגיע לקריאת שמע ונחשב כאילו מסר נפשו. ואחר כך צריך לעשות עצמו כעני שדופק בבטחי מרומים, כאשר אומר אמת ויציב וסומך לגאולה, ליבו שבור מסכן עני וכולל עצמו בין המסכנים בלב שבור ורוח נמוכה. ואחר כך עושה עצמו חסיד בשומע התפילה שהוא מתוודע לעוונותיו. זאת אומרת, בתוך התפילה שלבים שלבים של דרך עמידה לפני ריבונו של עולם. בהתחלה כעבד, אחר כך מוסר נפשו, אחר כך העני, אחר כך חסיד, וכל האופנים מתפלל לפני ריבונו של עולם. ואז אדם מתפלל באופן כזה, אז תפילתו נשמעת. אני רוצה לעמוד על הנקודה הזאת של מסירות נפש. הגמרא במסכת ברכות אומרת שדורות ראשונים שמסרו נפשם על קדושת השם, אז היו נענים, היו מתפללים על הגשם, מיד היה יורד גשם. כלומר, מסירות נפש גורמת שתפילתו תהיה נענית. הדוגמה של הגמרא שם, מה שעשה, מה זה דוגמה של מסירות נפש? שרבד אבא רבא קרא בגד של אישה, שהוא חשב שהיא הולכת עם בגד לא מתאים, של פרוצות או גדר של גויים, ובעצם זה לא לבוש של ישראל. כך הרב סולובייצ'יק מפרש שהוא חשב שהאישה הזאת לובשת כמו גויים. הוא הקפיד, כי זה סמל, כי זאת אומרת, היא מתביישת לראות יהודייה, אז הוא הקפיד עליה. זה היה מסירות נפש. בסוף התברר שהיא באמת גויה. אז הוא היה צריך לשלם לה 200 זוז. אז הוא אמר מתון, או 400 זוז, הוא אמר מתון, מתון, מתון. אם היית מתון, אז לא היית צריך, אם היית רואה במי אתה פוגע, אז זה לא היה קורה. אז אם אדם לא, אין לו מתינות, אז הוא צריך לשלם מתון, 200. אז על כל פנים, זה דוגמה של הגמרא של מסירות נפש. אדם לא יכול לסבול איזה דבר רע ומוסר את נפשו. זה מה שעשה פנחס, שהוא מסר את נפשו. מה זה עבד? אדם צריך לסמות את עצמו עבד. אז אומרת הגמרא, תנו רבנן, מעשה שחלה בנו של רבן גמליאל, שיגר שני תלמידי חכמים אצל רבי חנינא בן דוסא לבקש רחמים. רבן גמליאל, הבן שלו חולה. אז הוא במקום שהוא מתפלל, אולי לא הסתפק בתפילתו, הוא שלח לרבי חנינא בן דוסא. רבי חנינא בן דוסא יודע להתפלל ותפילתו מתקבלת. אותו דבר רבי יוחנן בן זכאי, שהבן שלו חלה, והוא שלח לרבי חנינא שיתפלל, ורבי חנינא התפלל, רבי חנינא בן דוסא, ותפילתו נתקבלה. אז אשתו אמרה לו, מה זה? רבי יוחנן בן זכאי, הוא גדול התורה, גדול הדור. ורבי חנינא בן דוסא הוא צדיק, בסדר, הוא צדיק, אבל הוא לא גדול הדור. אז מה, אתה שולח אליו להתפלל, ועוד אמר רבי יוחנן בן זכאי, אם אני הייתי כל היום בוחר, לא היו משגיחים עליי. רבי יוחנן בן דוסא התפלל, והבן שלו עברי. אז הוא אמר לה, אני דומה לשר לפני מלך, ורבי חנינא בן דוסא הוא דומה לעבד לפני מלך. מה? אז עבד יש לו מעלות יותר גדולות משר? במובן זה כן. העבד הוא בטל כלפי האדון שלו. העבד הוא משמש את אדונו. שר לא משמש את אדונו, את המלך. אבל העבד משמש את אדונו. ובכל הפרטים. משמש בכל פרטי החיים שצריך לשמש את אדונו. אז הוא מאוד קשור עם אדונו. אז הבקשות שלו הן מתקבלות. אני הייתי אומר אפילו גם לצד השני. כי השר הוא עוסק בעניינים ציבוריים כלליים, לא עוסק בעניינים פרטיים. הוא לא בא לפני המלך לדבר אותו על פרט זה, על פרט זה. בא לדון על ענייני הציבור, עניינים כלליים, ענייני המשרד שלו. העבד הוא עוסק בפרטים, אז הוא מבקש ובקשתו מתקבלת. זה דומה ללימוד התורה ולתפילה. התפילה היא חיי שעה, והתורה היא חיי עולם. אז אם יש לאדם חולה, אז למה לא יעסוק בתורה? התורה היא חיי עולם, אז היא תרפא לחלוטין. במקום שיעסוק בחיי שעה ותפילה, יעסוק בתורה. לא. התורה היא פועלת על תיקון כללי. הבראה כללית, בכל המובנים, תהליך ארוך בסיסי זה כמו לאכול אוכל מאוד מאוד בריא ומאוד טוב, שמונע את כל המחלות מראש. אבל אם מישהו יש לו כעת מחלה ספציפית, איזו בעיה מיוחדת, אי אפשר להתחיל לתת לו עכשיו מזון בריא וכו' וכו'. עכשיו צריכים לטפל בבעיה, לתת לו את הכדור המתאים, את הטיפול המתאים המיוחד הזה, כדי להוציא אותו מהבעיה הזאת. אחר כך צריך לקחת את ההכוונה הכללית, לשמור על כל הצדדים של הבריאות, כדי שלא יקרו דברים כאלה. התורה היא אור כללי, מרומם, מרומם, מתקן, מתקן את הכל. אבל התפילה היא משהו מאוד נקודתי. היא פונה אל בקשות ספציפיות, מיוחדות, ובזה היא כוחה רב. כן, כמו כדור, כן? אתה צריך עכשיו כדור נגד איזה כאב ראש, נגד איזה משהו שאי אפשר לסבול אותו, אז פסוק לא יעזור. אבל הפסוק הוא עוזר הרבה יותר, אבל לא לנקודה הזאת. הוא עוזר על הכלל, מרים את כל הכלל, מרים באופן הרבה יותר גדול ממה שהתפילה מרוממת. התפילה היא חיי שעה, והתורה היא חיי עולם. אז זה כוח מיוחד שיש לתפילה. צריך להשתמש בכוח הזה. תורה ותפילה ביחד כמובן משלימים זה את זה. הגמרא בתענית אומרת רבי אליעזר, גם כן היה בצורת ורבי אליעזר התפלל ולא נענה. עלה רבי עקיבא להתפלל ונענה. רבי אליעזר היה רבו של רבי עקיבא. יצא בת קול ואמרה, למה הוא נענה? מפני שרבי עקיבא הוא מעמיד על מידותיו. מישהו מעמיד על מידותיו הוא נענה. כלומר, כאילו מידה כנגד מידה. האמת היא שבזוהר כתוב שרבי עקיבא אמר, מה שאני נעניתי זה לא מפני שאני יותר טוב מרבי אליעזר. הקדוש ברוך הוא אוהב את רבי אליעזר, אז הוא רוצה שהוא עוד יתפלל, עוד יתפלל, עוד יתפלל. אז הוא לא נענה לו בהתחלה. הוא רוצה אותו שיתפלל. אותי הוא לא אוהב, הוא אומר, תפלל, תקח, אל תדעת, אני לא רוצה לדבר איתך יותר. זה הנבטה של רבי עקיבא, שאמר, אני רבי אליעזר יותר. אבל לפעמים זה באמת ככה, הגמרא שמה במסכת תענית אומרת. לפעמים הקדוש ברוך הוא עונה, מכיוון שהוא מספיק, לא רוצה כל כך את הקשר. לפעמים הוא לא נענה כי קדוש ברוך הוא רוצה. לפעמים הוא עונה מפני שהוא כל כך מגיע, תרם יקראו ואני אענה. על כל פנים למדנו כאן עניינה של התפילה. אדם צריך לפתח את העבודה הזאת, זאת עבודה, שחייבים להתקדם בעבודת התפילה. עבודת התפילה היא כנגד קורבנות. ואדם כשעומד להתפלל, דע לפני מי אתה עומד, לעשות הכנות. אז יש לנו כאן הדרכה של הזוהר. כמו עבד שמתפלל עם מסירות נפש. וגם, אם אפשר במובן זה, שאני משתדל להיות בכל השלימות ולתקן ולשוב בתשובה, ואז כמובן תפילה כזאת, כשאדם מתפלל, תפילה נענה, אנחנו נענים בתפילה. יש לנו שבועיים, ואחר כך עוד שלושה שבועות, ואחר כך עוד חודש, ועוד מעט ראש השנה ויום הכיפורים. אני רוצה לבקש מכם, שבשבת הבאה אנחנו נעשה יד לשבת. זה יהיה כבר תשעת הימים, בית באב, כלומר ראש חודש יהיה ביום שישי, ושני הימים האלה. כל זמן היינו נוהגים לעשות שבת אחת יד לשבת. זאת אומרת לקחת ולעשות מאמץ, זה מאמץ, אני לא אומר, בקיץ אולי פחות, אבל כל פנים זה מאמץ, ולקחת את יום שישי שבת, מבצע של עלייה. צריך להתרגל לזה, שבשבתות לומדים. אז זה לא צריך להיות מבצע בעצם, אבל עד שנכנסים לסדר, אז בהתחלה עושים מבצעים, אחר כך זה נהיה סדר, הסדר הרגיל. יש תלמידים חושבים, יום שישי זה לא יום לימודים. אז אפשר ללכת לתרום דם, לעשות כל מיני מצוות. יום שישי זה יום לימודים כמו כל השבוע. להפך, יום שישי יש בו מחצות, יש כבר תוספת קדושה. אז זה דבר, ולכן אנחנו לא אומרים תחנון. במנחה כבר לא אומרים תחנון. בעזרת השם, אני מקווה שזה רצון שלכם. שנעשה את השבת הבאה, זה ראשי כל שתתות כולם, לא נוסעים, נמצאים כאן. אחר כך יש שלוש שבתות שהישיבה לא לומדים, לא נמצאים בישיבה. אז שתי השבתות שנשארו לנו, שבת הבאה, ושבת החזון אני לא צריך להגיד לכם שתשארו. אבל השבת הבאה מאוד חשוב שכולנו נהיה כאן ביחד. ונעשה יד לשבת, ושזה יהיה השתדלות, חלק מהתרומה שלנו לקדושת, להופעת קדושה, כדי שבית המקדש ייבנה במהרה בימינו. תפילה ולימוד על המגמה הזאת. חזק ונתחזק.